טוב, רק שתבינו, אני אשלח לכם את הלינק, זה יהיה בעמוד באתר, שם יהיו את הסליידים וגם את ההקלטה. ההקלטה תהיה בשני חלקים, כי הגולם שלי לא ידע לחכות חצי שעה, קיבלת עצמו. אז חלק א', חלק ב', למי שמתחבר. אגב, חלק מהדברים שאני אומר פה הם בתוך האתר, פירטתי אותם במקומות אחרים, אז כל הסיפור הזה הוא חופשי, תטיילו ותמצאו מה שמעניין לכם.
יש שם הרצאות
נוספות? כל ההרצאות שנתתי אי פעם, כל הקורסים שנתתי אי פעם, כל המאמרים שכתבתי אי פעם, הכל שם, כדי, אתה יודע, בן אדם מפחד למות, אז... עכשיו, נעשה ככה. אני רוצה להמשיך כמה דקות לדבר על ילדים, ואחר כך אנחנו נרחיב את הדיבור על משפחות. אבל עוד לא סיימתי עם ילדים, והיה לי רושם שזה מעניין אתכם, אני מקווה שכן. אז אני יודע שאני אומר דברים שהם לא בדרך כלל מה שאומרים על ילדים, כי העולם של ילדים הוא בצמצום. כעת, העולם של ילדים הוא, הם צריכים גבולות וסמכות. ומה שאני מנסה להראות הוא שהם בוודאי צריכים סמכות. זה תת סעיף מתוך מה הילדים צריכים. והם לא צריכים רק סמכות, ולפעמים הם צריכים משהו ולא סמכות. תלוי מי הילד. והבעיה של עובדים סוציאליים זה לבדוק מה הוא צריך. ולא לתת משהו שהוא מתאים ליוסי ולא ליעקב. עכשיו, הבחור הזה, רוברט קיגן, פסיכולוג התפתחותי, שכתב ספר שכל כך הצליח באנגלית שתרגמו את זה ליפנית, ואחר כך הוא הלך ואמר לאבא שלו, זה סיפורי בוסטון, זה עיר המוצא שלי, הוא הלך לאבא שלו ואמר, אבא, הספר שלי תורגם ליפנית, ואבא שלו אמר, יופי, מתי מתרגמים אותו לאנגלית? ספר שקשה לקרוא אותו, אבל על רגל אחת אני מקווה שאפשר לציין חלק מהדברים החשובים. כשאנחנו פוגשים ילד בגיל צעיר, בשנתיים הראשונות בחייו, ונגיד שהוא נופל והברך שלו כואבת, האם הוא יכול להתייחס, הוא לא אומר, הוא נתן, אבל להתייחס לברך כמו הברך שלי והכאב שלי? התשובה היא לא. בשנה וחצי, שנתיים הראשונות, הגוף הוא הכלל, ואני שרוי בתוך הגוף. הגוף פה, והנה אני חלק מזה. לכן הוא מרגיש שהברך כואבת לו, כן? ולא הברך שלי כואבת. הברך שלי כואבת זה שהוא מתייחס כבעל הבית על הגוף. זה מתהפך בגיל שנתיים והופך להיות הברך שלי. כן, אני, זה שלי וזה כואב לי. הגוף הוא שלי, אני בעל הבית על הגוף. אבל באותו פרק זמן, עד כל גיל הגן וחלק מגיל חביון, שאתה מדבר עם הילד על הרגשות שלו, ואנחנו אוהבים ללמד אותו לדקלם משהו, אבל הילד חוזר מגן ואומר לי, תעיסו אותי. נכון? אתם לא, 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 לא. אתה כעסת. אז בסדר, הוא ילמד לדקלם את זה, אבל הוא לא בשל להרגיש את זה. הוא מרגיש שהרגשות הם גדולים עליו. ושיש רגש עמוק, כמו כעס, או כמו התאהבות או התלהבות, הוא שרוי בתוך זה, הוא לא מרגיש בעל הבית על הרגש. וזה מתהפך, באמת מתהפך סביב גיל 10. אנחנו עוזרים לו לשיים את הרגשות ולדבר ככה, אבל זה יורד לעומק, הוא מסוגל להגיד, הנה, אני מרגיש ככה, זה שלי, זה מגיע בגיל 10-11. כמובן, מי שזוכר את פיאז'ה רואה את השבלונות של פיאז'ה של התמאה והתאמה, אבל אני לא אדגר אתכם בזה עכשיו, כי אני מניח שסברתם מזה מספיק. אבל אתם רואים את ההבדל הזה, אני מתרחב, כן? אני שהיה שורי בתוך הגוף, רוכש את הגוף. אני שהיה בתוך הרגשות, עכשיו אני יודע מה הגוף שלי עושה, ומה אני מרגיש בחלק הרגשי של המוח. כן? אנחנו לא מדברים על נפש כיום, אבל יש צ'ופצ'יק בתוך המוח שהוא מרגיש את הרגשות, אז שם באמיגדלה זה אני והאמיגדלה שלי. כן? מה הם מתבגרים? הם מתבגרים, אתם יודעים איך זה להתווכח עם ילד בן 13? בגיל 13 הוא מסביר בחשיבה מופשטת למה בית הספר למשל, או המשפחה, נגיד בית ספר, למה בית הספר דפוק? זה לא בסדר וזה לא בסדר וזה, הכל נכון, הוא חכם. ואתה שואל אותו, זה מחשבות מאוד מעניינות, יש עוד מחשבות? ואז זה מתחיל להיות שיחה כמו שרואים, אתם זוכרים פה פוליטיקה עכשיו, זה, כן? זה רק ככה, כן? זה רק כי הוא שרוי בתוך המחשבות, אתה לא, לא מאבחן את זה, אבל הוא מדבר מתוך המחשבות, הוא לא בא לבית על המחשבות, הוא לא יכול לחשוב שיש מחשבות אחרות והמחשבות האלו שלי. זה מתהפך, אתם תסלחו לי, אבל אצל בנות עד גיל 20, ואצל בנים עד 120, שאני יכול להגיד, אלה המחשבות שלי, מה המחשבות שלך? איך אתה חושב? איך אתה שונה? זה באמת, אני חושב ככה, ואני לא שרוי בתוך זה, אז אני יכול להקשיב לדברים אחרים. עכשיו, עד כאן זה בסדר? כשרואים את המחשבות, אז מבינים יותר טוב את הרגשות. תחשבו על טראומה, אני בדרום, מה קורה לחצי שדרות, או 90% משדרות, שנופלים טילים, אז יש פה משהו בגוף, בום, כן, שאתה גדול על העני, רגשות, פחד, גדול על העני, ומחשבות גדולים על העני. זה מה שקורה, עושה טראומה, הוא עושה מעין הפיכה התפתחותית, שהעני הופך להיות קטן כלפי הגוף, הרגש והמחשבות. עכשיו, נגיד שיש פה ילד שקשה לו להתרכז. בהתחלה הוא מרגיש שהריכוז הוא שרוי בתוך איך שהוא מרוכז, נכון? ואנחנו, שאנחנו רוצים לעזור לו, לעזור למשפחה לעזור לו, לעזור לבית הספר לעזור לו, ולעזור לו בתוך החדר עם עצמו. אז אנחנו רוצים להפוך את זה למצב שבו הוא יכול להגיד, הנה, זה אני, וזה הריכוז שלי ומה שאני עושה איתו. זה שלי. זה אתגר התפתחותי שלי. העניין הוא איך אני גדל עם זה, לא איך אתם סובלים אותי, איך אני גדל עם זה. אתן לכם דוגמה פשוטה, נגיד שרואים ילד בגיל 3 שהוא ביישן, כן? הוא מתבייש בכל זאת, הוא נסוג, הוא קשה לו להיכנס לגן. אז זה קשה לגננת, זה קשה לילדים אחרים, זה קשה לאמא, אבל בראש ובראשונה זה קשה לו. ואם זאת הגישה שלו, אז אנחנו שואלים איך הוא יגדל ויתנהל עם עצמו. מה הוא יעשה עם הנטייה הזאת שלו? יש לו נטייה, אבל זה צריך להיות, במקום שהוא שרוי בתוך זה, זה שאלה, אנחנו דיברנו על הנונים האלה, ביישן, זה כאילו שזה הוא שרוי בתוך זה. איך הוא הופך להיות מי שמתעסק עם התכונה הזאת, זה מה שאנחנו רוצים לעזור. אותו דבר עם ריכוז. הדבר הכי חשוב אצל ילדים עם הפרעות קשב, זה לא להשאיר אותם פה, שרויים בתוך הפרעת הקשב. בתוך איך הם מתרכזים, להפוך אותם לבעלי הבית על הריכוז שלהם. זה נטייה, כל שוני, כל נטייה, כל דבר שהוא לא בדיוק כמו שהמורה נוח לה, כלומר, כמו שהמורה הייתה שהיא הייתה צעירה, אז כל התכונות האלו הם דברים שהם אתגרים התפתחותיים. מה אני עושה עם זה? עכשיו, קיגן נתן לנו חץ כזה, מתהפך, פק, 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 פק. וזה באמת נגזר מפיאז'ה, כי פיאז'ה חשב שההתפתחות זה כמו שעון שוויצרי, ניטרלי, לא קשור לסביבה. הגיע הזמן, פוק, ויש התמאה, פוק, זה הופך להיות התאמה, ולכן המורות סבלו מפיאז'ה, שאמרו בשביל מה צריך מורה. הרי זה מתהפך מתישהו, נכון? אבל אנחנו שואלים את השאלה מה עוזר. מה עוזר לילד ששרוי בתוך קושי בריכוז בחלק מהנושאים, בכל הנושאים, בחיים שלו, מה עוזר לו להפוך את זה? בשביל זה אנחנו צריכים לעבור מפיאז'ה לבחור אחר. הבחור אחר הוא יהודי בשם ויגוצקי, שאגב גם כתב על יהדות. בתוך השנים, מי שמאמין שהיו שנים פחות רעות או קצת טובות בברית המועצות בתחילה, אז ויגוצקי היה שם. הוא מת לפני שהכל התקלקל לגמרי. ומכיוון שהוא לא היה שוויצרי, ניטרלי, אין סביבה, יש רק פנים, הוא היה מרקסיסט, אז יש סביבה, בקושי יש פנים. אז ויגוצקי אמר משהו מאוד מאוד פשוט שאני מקווה שיעזור לנו. הוא אמר שנגיד שאתה לוקח תינוק ואתה רוצה לאבחן את הקוגניציה שלו, את רמת המשכל, ואתה בודק כמה קוביות הוא יכול לשים ליצור מגדל. אז הוא בקוביה החמישית עדיין בסדר, אז יש לו 5, אבל ב6 הוא לא יכול. אז אומרים במערב, הנה, אתה נכשל לבד, אז יש לך 5, אין לך 6. ויגוצקי אמר, ואז, מתישהו שאתה מגיע ל6 לבד, אז יש לך 6. אבל ויגוצקי אמר שאני מכיר תינוקות באמצע. יש תינוקות ש5 לא עושים לבד, 6 לא עושים לבד, אבל יחד איתי הם עושים. אני משתתף איתם והם עושים 6 ביחד. ויש ילדים ש6 הם לא עושים גם איתי. אז יש משהו באמצע פה, משהו שמאבחן יותר ברור, כי מנת משכל, למה זה כישלונו שלך לבד ולא לא הצלחות שלך עם עזרה? יש סביבה. אז אפשר להגיד שיש משהו פה, אבל איך לקרוא לזה באמצע? זה אנחנו יכולים ביחד, לא לבד, כן? עכשיו, תעצרו רגע, כי מי שלא רגיל לויגוצקי אומר מיד, טוב, זה בולשיט. כי המבוגר עשה את זה בשבילו. כלומר, זה או של הילד, או של המבוגר. זה לא יכול להיות של הילד בהשתתפות. אין כזה דבר. זה הכל, מה שנקרא, הפרטה. זה אידיאולוגיה. הפרטה זה לא רק כלכלה, זה אידיאולוגיה קפיטליסטית. אז צריך להיות בפנים. ויגוצקי אומר, אבל אנחנו לא מתנהגים ככה. אנחנו יוצרים דברים, אנחנו מתקדמים עם עזרה. הסביבה עוזרת לנו, ואז אנחנו מתנהלים עם העזרה, ואז אנחנו מתקדמים. יש מקום להורים, למתקול, לא רק מתהפך, אתה עושה ביחד, ואז זה משתנה. מדבר עליכם? נתן לכם דוגמה. מורה נותנת שיעורי בית. שיעורי בית! כללה של כל ההורים. ואז הילד, אמא יושבת עם, לא, נגיד אבא, ככה, נצייר את האבות. אבא יושב עם, עם הילד ואומר, נו, אתה הבנת את השיעור? הבנתי את השיעור. אז מה אתה לא מבין פה? אתה בטוח עכשיו? איזה מורה מטומטמת? מה, אתה הבנת ועכשיו אתה לא מבין? ויגוצקי אומר לאבא, דבל, אבא, בוא תחשוב רגע. הוא הבין את זה בשיעור כי עשו את זה ביחד. הוא עוד לא מבין את זה, כי המורה לימדה לו בדיוק מה שהוא צריך, מה שהוא לא יודע לבד ויכול להבין ביחד, הוא עדיין צריך ביחד. ואז זה יגיע, זה שיעורי בית מדויקים. תהנה להיות השותף ההתפתחותי של הילד שלך. אף אחד לא חושב ככה, אבל זה איך שויגוצקי לימד אותנו. זה אומר, הוא קרא לזה תחום התפתחות העתידית. אתה כאילו פוגש את מחר. היום אתה לא יכול לבד ויכול ביחד, וזה מחר יהיה שלך. וזה מעניין ילדים. שם ילדים לא משועממים. שם זה מרתק אותם, כי משהו זז, משהו, הם בתנועה, אבל לא בתוך עצמם, בתוך הביחד שאחר כך יהיה שלהם. הבנתם?
מה זה הביחד?
מה זה הביחד? זה הביחד.
זה להיות, זה להסביר,
זה יכול להיות אחד מכל אלה, אבל משהו שהוא צריך עזרה של הנוכחות של האחר.
איך זה שאני נמצא לידו?
יש ויש. זאת אומרת, יכול להיות שהוא צריך פשוט להבין שאם יהיה לו קשה, אז אבא יסביר לו. ויכול להיות שאתה, יש בזה רצף, כן? שאתה עושה, הנה, זה ככה, ואז הוא אומר, זה ככה. ואז הוא אומר, נו, תור שלך, זה ככה. עכשיו זה ככה. ואחר כך זה הופך להיות שלום. הכל, אפשר לפרק, אתה צודק לשאול, אפשר לפרק את הביחד הזה להרבה פעולות.
בעצם ההתפתחות של הנוכחות ההורית בגיל יותר צעיר, זה שילד לשחק או פועל, ואנחנו, אם אנחנו נמצאים שם, זה כבר
ככה נותן איזה... איך הוא נלך?
לילך.
אז לילך שואלת שאלה שאפשר לפצל לשניים. הנוכחות של ההורית עם משחק היא נוכחות חשובה גם בהשתתפות בעולם של תחום המעבר. כי משחק זה עולם של, אתם יודעים, שמציאות ודמיון הם לא שואלים את השאלה. וצריך שותפים גם בזה, זה תקשורת עמוקה של לחבר את העולם הפנימי. בנוסף, כשהילד עושה פאזל, כן? ולא ברור לו, וההורה עוזר לו, אז יש הורים שאומרים לעצמם, אופ, פאו, זה לא בסדר, צריך לתת לו לעשות לבד, יש לנו את האידיאולוגיה הזאת, אבל פה כשאני שואלת, רגע, אולי זה טוב שאני... עושה יחד איתו, זה לא מקבע אותו, זה כיף בשבילו, הוא מחייך, ואחר כך הוא לומד, והוא עושה, אז עשינו ביחד לפני שהוא עושה לבד, לא רק הקינו ואמרנו, נו, בוא נראה אם אתה תגיע להרווארד או לא, תעשה כבר, כן? אז אנחנו משתתפים בכיף, וזה מאפשר לו להתקדם. אז כן, בהחלט. זאת אומרת, ההורה שהוא משתתף, זה לא לעשות במקומו. הבמקומו בא מהכללה הזאת שאנחנו חייבים לדעת של מי זה. אז אם זה לא שלו, אז זה רק שלי. הרק לא נכון. הוא לא רק שלו, הוא לא רק שלי, הוא שלנו. כן? אם אפשר להגיד שזה שלנו, אפשר להיכנס לתחום הזה ולחבר ביחד. אז הדרך בין ריכוז...
אין חשש, סליחה, שאלה. אין חשש שזה יפתח גם תלות באחר? כלומר, עד כמה יש ציפייה שבתוך הביחד הזה הילד יצליח בסוף התהליך לעשות את זה בכוחות עצמו? שהוא יפתח תלות בביחד הזה?
יכול לך?
יעל.
יעל, אז יעל שואל את השאלה של האידיאולוגיה שכולנו התפתחנו בה. כמובן שאם אני עושה בשבילו מה שהוא כבר יכול לעשות ביחד, ואני לא נותן לו להשתתף בזה, אני עושה במקומו, אז אני מדכא אותו, נכון? ואם אני, למשל, ניקח את השאלה שלך ונגיד, בתוך הרצף, מה הוא צריך? מה עדיין חסר לו? ואני עושה הרבה מעבר לזה, אז זה לא נותן לו להשתתף בזה. אז ביחד הוא דבר שלמעשה הוא צריך את הדיוק שבא מתוך קשר מקרוב ואינטואיציה. ואז אתה בודק, כי השאלה שלך מאוד חשובה, איך אני יודע אם אני יוצר תלות? תסתכל לו בעיניים. תלות זה ככה. והשתתפות זה ככה. כן, זאת אומרת, זה מאוד פשוט. אם הוא משתתף, אם יש לו רצון, אם הוא ממשיך לעשות דברים יותר, אז לא יצאתי טוב. אם תיקיתי אותו, אז אפשר לתקן את זה, נכון? מה שהכי חשוב בשאלה של יעל, זה האידיאולוגיה. זאת אומרת שזה מסוכן. כן, זה אם אני, חס ושלום, עושה משהו שהוא יכול לעשות לבד, אז אני גורם לתלות, ואז יהיה מפלצת תלותי שעוד מעט יזדקק לרווחה, וכל הכללות האלו. וזה לא מדויק. זאת אומרת שהמשחק הוא גמיש. אני רואה מה יוצר קידום, מה שהוא יוצר תלות, אז אני מתקן את זה. כן? הבעיה היא כמובן שאם ההורה הוא עסוק עם עצמו, וגם הוא חכם בפאזלים של גיל שלוש, אז יש, אתם תראו את זה, נכון? שההורים לא היו הורים שחגגו איתם, אז הם חוגגים את עצמם על חשבון הילד, אז צריך להכניס אותם לתוך התחום של הביחד. אבל הביחד הזה הוא כשלעצמו, אפשר למצוא אותו, אפשר להכיר בו, ואז אפשר להישמר מתלות, ודווקא ליצור משהו שמקדם. אז עכשיו השאלה היא, מה עושים עם הריכוז? איך הריכוז הזה הופך להיות, במקום אני שרוי בתוך בעיה של ריכוז, ואני עובד על הריכוז כמו שקיבלתי אותו. הריכוז שיש לי, אבל זה יש שלי, ולא אני שרוי בתוכו. וזה, כמובן, זה יראה ככה, שאנחנו מתרכזים ביחד. מי זה אנחנו? זה ההורה. שעוזר לילד להתרכז, כן? למשל, אם קוראים ספר, ולילד קשה להתרכז, אז מה עוזר לו לא רק להיות לא בריכוז? הורה שקורא את הספר איתו ומזכיר לו ומלטף אותו ואומר, עכשיו אנחנו נחזור ונזכר, ויוצרים ריכוז שהוא משותף. אי אפשר לעשות ריכוז בשביל מישהו, זאת אומרת, זה לפחות אין תלות, זה ריכוז שלו. אבל אפשר ליצור אווירה שבתוכה הוא יותר מרוכז ביחד ממה שהוא היה לבד, ולאט לאט הופכים את התפקוד הזה לתפקוד שהוא שלו. עכשיו, זה יכול להיות גם עם הכדור, תשימו לב. זאת אומרת, אם אנחנו משתתפים איתו ואומרים, אוקיי, אתה מנסה קצת ריטלין, ועכשיו בואו נראה איך הריטלין יוצר את הריכוז. הריכוז הוא של מי? אני תמיד שואל ילדים שבאים כך עם הפניה תקופה שקלו הקיצים והחייו. אז אני שואל רגע, אם יהיה לך ריכוז, אז הריכוז של מי? תסתכל על הכדור הלבן הזה הקטן. זה יוצר ריכוז? ריכוז זה בן אדם יוצר. רק בן אדם יכול ליצור ריכוז. מה הכדור עושה? הוא עוזר לך ליצור ריכוז. זה משהו שאתה עושה ממנו ריכוז. עכשיו, הוא יכול לדעת את זה לבד? לא. אז אני עוזר לו להפוך את הכדור למשהו שהוא בודק את הכדור. לא הכדור מתקן אותו. הוא בודק את הכדור. הכדור הזה, אני מבסוט ממה שזה עושה לי. לא צריכים לדבר על הפרעת קשב וריכוז. תבדוק איך הכדור משפיע עליך, מה אתה מרוויח מזה, אבל אתה מרוויח מזה. שאף אחד לא יבבל אותה שהכדור עושה לך ריכוז. אתה עושה את הריכוז. ולא רק שאתה עושה את הריכוז, אתה יודע, אחרי שאתה תעשה ריכוז עם הכדור, אתה תשאל אותי, אז בשביל מה אני צריך את הכדור? תפסתי את הפואנטה, זאת אומרת, אנחנו, אני והכדור, ועכשיו אולי אני יכול לבד ליצור את הריכוז הזה.
באיזה גיל היית מספר לילד ליכולת כזאת?
מה?
באיזה גיל היית מספר לילד ליכולת כזאת?
יכול לדבר איתו ככה? אז אנחנו הופך להיות יותר ויותר ילדי, אבל אני מתחיל מכיתה א', ככה. זאת אומרת, כי אחרת...
מעביר לו את האחריות כבר.
זה לא האחריות, זה ההגדרה. אני מרחיב את האני. כן? אחריות... זה, אנחנו עוד נגיע לזה, אבל לא הייתי קורא לזה בדיוק אחריות, כי ילדים, את יודעת, הכללה שמתבגרים, שההורה אומר לילד, תהיה אחראי. זה פרדוקס, אם אתה אחראי, אז איך אפשר להגיד לך להיות אחראי,
נכון?
או אפשר להגיד, כל מה שקשור לעני, אני רוצה להרחיב אותו. איך שהוא חושב על הכדור, איך שהוא שופט את הכדור, איך שהוא בוחן מה זה עושה לו, איך הוא חושב על עצמו בלי הכדור ועם הכדור, וזה משיק לשאלה, אוקיי, אז מתי אני יכול בלי הכדור? זה סימן מצוין שילד... עכשיו, רוב הילדים שמקבלים כדור, יש מלחמות של ספטמבר, כי הרבה פעמים הם לא לוקחים את זה בקיץ, על זה עוד נדבר, אבל הרבה פעמים לא לוקחים את זה בקיץ, מתוך הנחה שזה קשור לבית ספר, שעוד נדבר על זה, אבל אז הילד אומר, רגע, אני רוצה לראות אם אני יכול בלי הכדור. עכשיו, אם יש לך הפרעת קשב וריכוז, הפרעה אתה שרוי בתוך ההפרעה, ואין לך ריכוז בלי הכדור, אז יש מלחמות, נכון? מה, עוד פעם אנחנו, אתה לא הבנת, מה לא הבנת? אז ילד לא רוצה להבין את זה, ובצדק, הוא לא רוצה להיות שרוי בתוך, הוא רוצה לנסות את זה. אבל אם אנחנו אומרים, כל פעם שאתה תרצה לנסות, אנחנו ננסה. בשביל זה צריך רופא שנגיש, שמדבר איתו ככה, שיש לו קצת זמן, ואז הילד אומר, אני רוצה לנסות, ואתה אומר, מברוק, עכשיו תנסה את זה. איך עושים את הניסוי? מה אתה רוצה לראות, ומה אתה, איך תשפוט את זה? מה התפקיד של המורה, מה התפקיד של אמא, מה התפקיד שלך, מה התפקיד של הרופא שלך? ואם אתה רואה שזה מצליח לך השנה, אז כמה שיותר, אתה תחיה בלי הכדור. ואם אתה רואה שזה לא כל כך טוב, והיית יותר מרוצה מאיך שאתה זוכר איך היה שנה שעברה, אתה רוצה שימשיך להיות ככה גם השנה, אז תמשיך עוד שנה. מה זה עוד שנה? עוד שנה. זאת אומרת שזה לא להוכיח לו שיש לו הפרעה של הנצח הוא יצטרך כדור. זה אומר שזה עוד לא הפך להיות לגמרי שלך, לפעמים זה לוקח זמן להתרגל לריכוז, אז ננסה בעוד שנה. אין משהו שהוא צריך להיות קבוע. ויש ילדים, הרבה מהבנים מסיימים י"ב ומפסיקים את הכדור. ואתה אומר להם, רגע, אתה לא רוצה להיות מרוכז בצבא? והם אומרים, בצבא יש לי ריכוז, זה המורים שמשגעים אותי, בצבא זה יהיה בסדר. ומה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תנסה. אין משהו חוץ מלנסות. ברגע שיש החלטות, מישהו שלוי בתוך הכרעה. אין הכרעות. זה הכל אמפירי. תנסה, אבל אם אתה רואה שאתה מקשיב לאיך לפרק את הנשק, ואתה לא שם, וזה חשוב שתהיה שם, אז תגיד למפקד שפעם לקחת ותחדש את זה. ואז תדע ותשפוט איך זה עובד שם. כן? זאת אומרת, עד הסוף זה צריך להיות משהו שמשתפים אותו. כן. יכולים לך?
יש חרדה שמייצרת ניתוק.
יש חרדה, כן.
אז השאלה אם הביחד באמת יכולה לפתור את המצב הזה ולעזור לילד.
תראי, את שואלת שאלה שמורכבת משתי שאלות. השאלה הראשונה היא, יכול להיות שהילד לא סובל מ-ADD, הוא סובל מחרדות. עכשיו, זה בעיה בימינו, כי כשזה הולך לנוירולוג, שלא יודע לאבחן חרדות, זה לא התחום שלו, אז לא מאבחנים את זה, וקוראים לזה ADD, כי זה צילום מצב שהוא לא מרוכז. אז זאת שאלה הראשונה, כי אם ילד בחרדה, אז רצוי לטפל בחרדה, בצורות אחרות שזה לא הנושא שלנו היום, אבל לטפל בחרדה. והשאלה השנייה היא, האם יש ביחד בתוך כל טיפול נפשי של ילד, גם אם זה חרדה? בוודאי, כן, בוודאי. זאת אומרת, אין ילד שהולך ומטפל, כולל אתם כמטפלים, נכון? שהוא לא השותף המלא בטיפול. אנחנו לא מטפלים עד שהילד הופך אותנו למטפלים. מה לעשות? אנחנו לא יכולים, אם אני בוחר את התחקיד שלי ולא יוצר את זה באופן הדדי, יש ילדים שיקבלו את זה, אז הוא עושה את זה באופן הדדי. והילדים האחרים, אנחנו ירינו לעצמנו ברגל, הלכנו רחוק מדי, אבל לא יצאנו אותו כמשתתף בטיפול, אותו כאחד שאומר, אני רוצה אותך מטפל בי. אתה, למה אני רוצה שאתה תטפל בי? כי אני רוצה את זה. אני רוצה שותף היפתחותי. אתה מוכן להיות שותף היפתחותי שמרחיב את העני? נלך על זה. רוב הילדים, גם הקשים, ברגע שאומרים שותפות להרחיב אותך, הם רוצים, כן? אבל אם אני אומר, אוקיי, אז אני מטפל בך, זה עם פה עם שלושה דגשים, מטפל, אתה צריך טיפול. אז הילד אומר, טוב, הילד היה לי מספיק לזה בבית, בבית הספר, וזה מקטין אותי. עוד אחד כזה אני לא צריך. אז במובן הזה, הרבה מה, נגיד, התנגדויות של ילדים לטיפול, הן באות מתוך כך שמישהו אמר לו, תלך לטיפול. כן? אז הם הולכים לטיפול, והמטפל, הם לא רוצים לשתף פעולה, וזה צריכים לעזור להם, להבין שזה לא ככה. למשל, מתבגרים שלא רוצים לבוא לטיפול, אז אני תמיד אומר להורים שלהם, נתחיל ככה, כשהוא בא, לא אני בודק אותו, הוא בודק אותי. זה נכון, לא? למה, אתם מכירים את החבר'ה, הם באים ובודקים אותך, אז כדאי לשים את זה לשולחן. הוא בודק, אם אני, הוא יכול להפוך אותי למישהו שיכול להשתמש בי, שאני יכול להיות מישהו שיכול לעזור לו כמו שהוא רוצה שיעזרו לו. וזה נכון לכל טיפול. תמיד אומרים את זה בצורות אחרות. וזה כמובן, נגיד, המקום שהכי חשוב לא לשכוח את זה, זה ב-ADD. כי הכללה הזאת שמישהו יודע מה יש במוח שלו, ואז זה כביש נטול אנשים. ADD זה טיפול ביולוגי, זה טיפול נורולוגי, זה טיפול רפואי. אז לא צריכים מטפלים, רק צריך כדור, משאיר אותו בדיוק כאן, כל חיים. וזה שקם מוחלט. פרט לילדים, נגיד בקצה שבמרכז, הורים ילדים לא כל כך תראו אותם, שהם עושים את כל זה, זאת אומרת, נותנים להורה פק, כדור, פק, הם תופסים את הכדור, וכל מה שאמרנו הם עושים עם הילד. מאיפה אני למדתי את זה? אתם חושבים שלמדו את זה בטיפול בפסיכיאטר של הילד? לומדים את זה מההורים. ההורים, עם מה שאנחנו תכף נכנה מובחנות יותר גבוהה, הם אומרים לילד, תשמע, אתה רואה את הכדור הזה? אתה יכול לעשות איתו משהו, בוא נראה מה אתה עושה איתו, מה אתה רוצה לעשות איתו, נעזור לך לעשות את זה. זה ההורים שעושים את זה, אבל לא ההורים שאתם תקבלו במרכזי הורים ילדים. אז להורים האלה חשוב שהמטפל גם מרחיב את התפקיד של ההורים, וגם לא נופל לתוך ההכלבה החברתית של ילד דפוק מוח שצריך כדור. אתן לכם רק עוד משפט אחד שחשוב שתדעו. הילדים שמקבלים כדור במוח דפוק, אז הם ילדים לא פריים, הם יודעים איך להרוויח גם משהו מזה. מה הם עושים? הם אומרים, אוקיי, המוח שלי דפוק? אוקיי. היום לא לקחתי ריטלין, מותר לי לעשות הכל כי המוח שלי דפוק. ואז הם עושים את זה בבית, לפעמים יש להם ימים כאלה בבית הספר, שהמורה באה ואומר, גברת, הוא לא לקח ריטלין. האמא אומרת לו, מה עשית? טוב, שכחתי, אבל בלי ריטלין, מה את מצפה ממני? הרי המוח שלי דפוק. אז זה לא מצב רצוי, זה מקום לפעמים מצוי, שאנחנו יוצרים אותו. עכשיו, כשאנחנו בעולם העין, עכשיו תשימו לב, אני אומר שני דברים. א', יש הורים וילדים שבאים הם בעולם העין, הם בעולם האינטרסובייקטיבי. אולי הם המיעוט, אבל יהיו גם במרכז הורים ילדים, ילדים הורים. איך אתם? ילדים הורים? הורים ילדים? לא משנה, כל אחד משחק עם זה. אז זה אמור היה להיות ילדים הורים. זה בגלל הצ'יילדיזם, שזה הורים ילדים. זה כמו בית חולים שהפך להיות מרכז רפואי. מי הבעל הבית פה? אז אם אנחנו, אבל הדבר היותר חשוב הוא שכל מקום שאנחנו מתחילים בעולם האצבע, אנחנו מתחילים עם לילד יש מוח דפוק, הכדור יעזור לו, יש בעיה, יש פתרון, הכל יהיה בסדר, אנחנו רוצים לשאוף לפה אחר כך. כן? אנחנו לא רוצים להישאר שם, לפעמים צריכים להתחיל שם כדי להתחיל לנוע, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב אחר. ואז האבחון הוא לא לילד יש בעיה ויש לזה פתרון, אלא להבין איך זה להיות עם הפרעת קשב. להבין את העולם האינטרסובייקטיבי, נכון? שם אתה רוצה להבין, רגע, איך זה להיות ילד לא מרוכז בכיתה? מה הוא חווה? מה מפריע לו? איך הראש שלו פק פק. קרקו לזה פעם שהיו עסוקים בזה כמו קליידוסקופ. זאת אומרת, הוא בתוך השיעור, פק, והתמונה, פק, כל כמה זמן, הוא בסרט אחר, והוא לא יכול לחבר אותם, ואז הוא מרגיש אבוד. כדי שמישהו יבין שזה ככה, זה כבר עולם האינטרסובייקטיבי. אנחנו רוצים או להתחיל פה אם אפשר, או להגיע לשם בשלב השני. ואז אנחנו רוצים להפוך את, אם תחשבו רגע על מה שתיארתי, את הקליידוסקופ הפנימי. איך מדברים על זה בדיוק? לילד בן 8 יש מילים להסביר מה קורה לו? יש למורה מילים להסביר מה לא קורה לו. הוא לא לומד, הוא לא מרוכז, הוא לא, 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 לא. כן? יש הרבה תפקודים שהוא לא. מה כן? מה באמת מתרחש אצלו? הרי העולם הוא לא יכול להיות ריק, נכון? זאת אומרת שכל פעם שאנחנו אומרים על כל תפקוד, שאנחנו רוצים Y, שזה X, תפקוד של X, ואין לנו X. אין דבר כזה אין לנו X, יש Y. יש משהו אחר שמתרחש. והמשהו אחר שמתרחש, הוא צריך מילים. הוא צריך שותפים, זה ויגוצקי אותם, כדי לדבר איתו וליצור איתו מילים ומחשבות והבנה. כלומר, לקחת את מה שלא דובר ומשהו שדובר בין אנשים, שאנשים אחרים יכולים להבין וששווה לתקשר, כי אתה הופך להיות יותר מובן, גם דרך האחר וגם בעצמך. זה אינטרסובייקטיבי, כן? אתה הופך להיות סובייקט של העולם הלא מרוכז. אתה יכול לתקשר. ילדים יכולים למצוא מילים בלי מילים? בלי עזרה? לא. נורולוג ידבר איתם על זה, בדיוק איפה שהמחשב בודק אותם, סותם את הפה. לא שואלים אותם מה יש לך חמוד, אנחנו אומרים לך מה יש לך, זה לא טוב. אז בטוב הלא עושים כשיש יכולת לדבר על העולם הפנימי. זה הרבה יותר טוב ממחשב שאפשר במקום לראות אותו כאח בראש ואיך הוא מתנהג, אפשר לשמוע וליצור את התקשורת איתו. אבל למטפלים מאוד חשוב לזכור שאתה לא משתמש בשפה כדבר שמציין מה שכבר היה. אתה יוצר את הדבר עם השפה. זה שפה מה שנקרא פרפורמטיבית. אתה עושה את הדיפול, אתה יוצר עולם פנימי שאתה מדבר איתו על זה. זה לא היה קודם. אתה יוצר את זה יחד איתו, בהידוד הזה. זה הופך אותו לבן אדם, וזה הופך את הקליידוסקופ לתופעה אנושית, ולא לאיזשהו לא, חוסר איקס. כן? יש עולם שמתרחש ככה, זה שלו. אם אפשר לתקשר עם עצמו ועם אחרים, אבל זה צריך עבודה עם דיבור. זה המלאכה שלנו, לא? מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים דברים שקשה להגיד במילים, ואנחנו עוזרים כמו ויגוצקי, להשתמש במילים, קודם כל שלנו. אם אתה חושב על ילדים, שצריך להיות כמו פרויד ולשבת ולחכות שהמילים יבואו, שפרויד חשב שזה דרך מאוד טובה לעבוד עם 5% מהאוכלוסייה ולא יותר. השאר צריכים לעבוד איתם על השפה, אין להם את השפה. וליצור את השפה ביחד זה חלק מהעבודה שלנו. זה כבר להפוך אותו לבעל הבית, העולם הפנימי. ואז אנחנו אומרים, מי המומחה על מה שעובר עליך? מומחה. מאוד חשוב לילדים להבין שהמומחה הוא לא הרופא שלו. לי זה קל לעשות את זה, כי אני הרופא שלו. אז אני אומר, אני לא המומחה, אתה המומחה. מישהו יכול לדעת יותר ממך מה קורה, אתה הרי מספר לי. אז אני בודק כמה מילים, אתה בוחר מה שמתאים לך. אבל אתה המומחה. אתה מומחה על הידידי, ואתה מומחה על מה שקורה עם הטיפול. ויש לך מומחי עזר, שזה ההורים. ההורים עוזרים לך להיות מומחה יותר טוב, כי אתה מומחה קטן. אבל אתה מומחה. איש לא יגיד לך מה שעובר עליך, אתה תגיד לנו. עכשיו, אני חושב שאני אדלג על כמה דברים, כי חשוב להגיע ל... זה בפאורפוינט שואו, אז תסלחו לי, זה צריך לעבור את כל ה... מה? על החוקרת שדילגנו? באתר, תעשו חיפוש, אתם תמצאו מה שתרצו. אני פשוט, לצורך הזמן, אני רוצה להגיע ודילגנו על דברים שאני מקווה שאתם מכירים קצת, מניקות. אוקיי, טיפול תרופתי. אז בטיפול תרופתי אתם יכולים להניח, כבר אולי תבינו בעצמכם, אם אנחנו עוסקים בתחום הוויסות, אנחנו רוצים להפוך את זה לפשוט, מוחשי, ואנחנו, קשה לנו לעשות את זה אם אנחנו לא מאמינים שלא נשאר שם, שנתחיל שם ונלך הלאה. אז אנחנו יכולים לדבר על הכדור כמשהו שנותן לך, משהו נותן לך עזרה, כאילו שריכוז, כאילו שהריכוז היה חסר, ואפשר למלא את החסר עם הכדור. חלק מהאמת, חלק שהוא שימושי, אם אתה מתחיל את התורה על רגל אחת, אז אתה רוצה להאמין עם ביטחון שמוסיף לבית שאפשר למלא את זה. יהיה לך ריכוז, אין לך ריכוז, יהיה לך מריכוז, ומה שחשוב הוא שאתה יהיה לך ריכוז שיוסיף לך ביטחון, שהמורה תחייך אליך יותר, שאתה תחייך יותר על החברים, שההורים יחייכו, שאתה תחזור הביתה ולא יגרו בך כל יום על איזשהו פתק. שיוסיף לך, הכדור יוצר ויסות, עולם שיותר בטוח. אנחנו רוצים לעזור לילד להיות מי שמסוגל להקשיב למבוגרים. אנחנו לא רוצים לעזור למבוגרים לכפות מרות על הילדים. אתם רואים את ההבדל? אנחנו לא חושבים שמרות זה דבר שהילד מתנגד אליך. ילדים, אתם יודעים, הם מאמינים בהורים שלהם, אוף תיקחו את בית הספר, ו-30 ילדים, 40 ילדים על מורה אחת. איפה הייתי פאדה? למה, מה? איזון כוחות? דפוק, מסוכן, לא? אז למה כל הילדים לא קמים ואומרים, הופכים את השולחן, הולכים לשחק בחצר כל היום. אתם חושבים שאפשר להשתלט עליהם? אז למה הם שם בכיתה? כי הם פריירים. כלומר, פרייר, אתם יודעים מה זה פרייר? פרייר זה מילה בגרמנית. והמילה פרייר זה מי שמחפש אהבה. זה מחזר בגרמנית. וילדים מחפשים אהבה. הם מחפשים והם זקוקים לאהבה ולסמכות של מבוגרים. הדבר שהכי מפחיד ילד, זה לחשוב שהעולם יהיה מנוהל על ידי מישהו כמוהו. הוא יודע כמה הוא הפך פח, הוא יודע כמה הוא לא שולט. הוא צריך את הסמכות שלו, הוא רוצה לקבל מרות. כואב לו שהוא לא מקבל מרות. אז אנחנו יכולים לדבר איתו על כך שהוא ירגיש יותר בטוח, כאשר מבוגרים מדברים איתו, ואתה יודע, מבוגרים הם, איך אומרים, חופרים. עד שהאימא מגיעה לפואנטה, אתה כבר לא בריכוז, נכון? אז זה יעזור לך להגיע לפואנטה יחד עם אימא. אולי תקצר טיפה, אבל זה יעזור לך לקבל מרות שאתה רוצה לקבל, כי זה עוזר לך להרגיש את הילד כמו שאתה רוצה להיות. אז אתה אומר, אני ילד טוב, כי אני יכול לעשות מה שאימא, כי הילד עם הפרעות קשב, שהוא אף פעם לא עושה מה שאימא אומרת לו, זה כואב לו. זה לא מרד, זה כואב לו. אחר כך, אם לא מטפלים בזה, זה הופך להיות כאילו מרד. אבל זה לא האני שלו, זה לקחת את הרע במיעוטו. הוא רוצה לקבל מרות, וגם בכיתה, הוא רוצה לקבל את המרות של המורה. רוב המורות, הוא קצת אוהב אותה, הוא רוצה שהיא תאהב אותו. אז אנחנו רוצים להפוך אותו לאחד עם מספיק ליכוז לקבל מרות, ואז אנחנו עוזרים להורים, בשלב הזה של של עולם האצבע, אנחנו עוזרים להורים להתאים את הציפיות שלהם מהילד למה שמתאים לילד. כן? עכשיו יש לו כבר כדור. עכשיו פה יש שאלה מעניינת, כי הכדור בבית ספר, אם זה לא משפיע בבית, אז יכול להיות שההורים מבינים שאם זה לא משפיע בבית, אז אנחנו בבית צריכים לא לצפות ממנו למה שהוא לא יכול, מספיק שהוא יכול בבית הספר. או שלוקחים את אחד מהכדורים שמשפיעים יותר זמן, ואז אנחנו יכולים לצפות ממנו להתרגל לקבל מרות, אבל לא הכל או לא כלום. כלומר, עכשיו הוא מתרגל למשהו אחר, העולם שלו השתנה למי שיכול לקבל מרות, מי שיכול להיות מנוכז בכל המשימות. תלך, תוציא את האשפה, ואחר כך תחזור ותנקה פה, ואחר כך תלך והילד איבד את א' וב', ואחר כך אתה יכול ללכת לשחק. הוא אומר, תודה, הולך לשחק. אז לעזור לו לקבל את כל המשימות, אבל הורים גם מתאימים את עצמם. ואז אנחנו במשחק, באמצעות הטיפול התרופתי, אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו נכנסים לבית היוצר של התפתחות, שקוראים לו התאמה הדדית. התאמה הדדית מתחילה כשהתינוק מרגיש שהעולם מתאים את עצמו אליו. למה? כי הוא לא יכול להתאים את עצמו לעולם. אז העולם בא ומביא את עצמו. יש בקבוק שמופיע או אמא שמופיעה כשהוא רעב. יש דברים שמחבבים אותו כשהוא צריך את זה. העולם מתאים את עצמו אליו. ומה הוא עושה מזה? הופך להיות פסיכופת? זה נותן לו את התקווה שבאינטרסובייקטיבי, וואלה. שווה להיות אחד שגם מתאים את עצמו לעולם. כיף להתאים, אבל התאמה הדדית מתחילה מהסביבה, לא מהילד. והסביבה שדורשת מהילד להצלים את עצמו בסביבה, כשהסביבה לא עוסקת באיך היא מתאימה את עצמו לילד, לזה קוראים התעללות נפשית. כן? עכשיו, זה שזה יום יום בבית הספר, מה לעשות? בכל זאת בשביל הילד התעללות נפשית. וילד עם הפרעת קשב, אחרי שאנחנו אומרים, עכשיו יש לו, הוא בתוך התחום, הוא מתחיל לבנות לעצמו יכולת לקבל מרות, עכשיו תתחילו להתאים את המרות, מה שהוא יכול לקבל, הוא שותף איתכם. אז תגידו את הדברים לא ארוך, תגידו את זה אחד ועוד אחד ועוד אחד. תעשו מה שעוזר לו, כי הוא רוצה, כן? אבל הוא צריך משהו שגם הבית מתאים את עצמו אליו, וגם בית הספר מתאים את עצמו אליו, ולא רק, אוקיי, עכשיו לקחת ריטלין, עכשיו אתה כמו כולם. זה לא עובד. כלומר, 5% זה עובד, 95% לא עובד, וזה מה אם זה עובד, זה בסדר, אבל זה מיעוט. והדבר האחרון הוא, שברגע שהוא מתחיל לקחת תרופה, אנחנו מאפסים את השעון. אומרים למשפחה, ואומרים לבית הספר, המשחק התחיל עכשיו, א' וב' וחצי ג' לא שייכים, כי הוא לא היה שותף בתוכנית. עכשיו אנחנו מתחילים לראות כמה זמן זה ייקח לנו לבנות את הביטחון. ביטחון של הסביבה ושלו, שאפשר לעשות ביחד, זה לוקח זמן. אם תשימו לב, הרבה פעמים כשעוסקים בעולם האצבע, אין זמן. מצפים לתוצאות מיידיות. נו, מה? לקחת הכדור, מה? עכשיו כבר. ואנחנו רוצים להוסיף את העניין של הזמן, כדי שאנשים יוכלו לראות את הצעדים הקטנים, ולא יכשילו את עצמם בזה שלא הגיעו לתוצאה הסופית בתוך שניות. מתחילים דרך, אומרים, כאן מתחיל הטרק. כן? הגענו להתחלה, עכשיו שמים את התרמילים, עכשיו מתחילים ללכת. מה שהיה בקטמנדו לא רלוונטי, עכשיו זה הטרק. כן? אז אתם רואים שזה שונה, זה העולם של תרופות שאתה מתחיל עם עולם האצבע. אתה לא רוצה להישאר שם. כמה זמן זה ייקח להגיע מעולם האצבע לעולם העין? אנחנו לא שולטים בזה. אנחנו לא שולטים בזה. יש ילדים שחלק גדול מהילדות, הם יישארו שם. חשוב למטפל לא לחתום קבע שם. נגיד, אוקיי, איפה ההזדמנויות להתחיל לגדל את זה? נגיד שהילד שקט. זה שהוא שקט, זה לא המטרה של שום דבר. אנחנו רוצים לראות אור בעיניים שלו, אנחנו רואים שהוא הופך להיות בעל הבית על הכדור, אנחנו רוצים שהוא יתחיל לחשוב איך הוא ואיך הוא, איך אני שלו מתרחב על כל הסיפור הזה, זה ייקח יותר זמן.
הרבה פעמים גם יש צורך לעשות את העבודה הזאת עם ההורים, שזה גם לוקח לפעמים
תקופה,
לפני שהם
יהיו כבר
מספיק מוכנה בשביל להמשיך את זה עם הילד.
נכון, בדיוק, כן, כן, זה בוודאי נכון.
יש גם ילדים שמדברים על דכדוך ברגע שההשפעה של הכדור
מתפוגגת. זה משהו
שהוא מוכר?
טוב, אם את כבר, איך קוראים לך פעם?
שירה.
שירה, עדיין שירה. אז...
נשארתי.
כן. זה הקשר בתחוש שלי שלא זכר. אתם רואים? כל אחד יכול להיות בהפרעה. לי יש הפרעה אחרת, יש לי ריכוז יתר, ולכן כשאני מתחיל לדבר, אז רחמנות על מי שמקשיב. אז זה... רק אני אסגור את זה. זה ספיד, זה דקסטרואמפטמין, וזה הריטלין. אתם רואים בני דודים? הוסיפו צ'ופצ'יק לזנב, וזה עושה בדיוק אותו דבר. אבל לא על זה שאלת. שאלת, מה שאלת?
על דכדוך.
תראו, אנחנו נקפוץ קצת לנושא של איך התרופות עוזרות ואיך לעזור להורים להבין את זה. אחת מהבעיות הגדולות, כדור ריטלין הוא כדור תותח. אין משהו ברפואת ילדים, אני קודם רופא ילדים, לפני שעברתי בתחום הנפש, אין משהו דומה לריטלין ורפואת ילדים, שכדור כל כך חזק, כל כך עתיר תופעות לוואי, ומשתמשים בזה כמו מים. אין כזה דבר. זה פלא גדול שזה לא עשה נזק. האמת שזה לא עשה נזק. זאת אומרת ש-50 שנה זה לא עשה נזק, לא יהיו הרבה הפתעות. אבל זה כדור עם הרבה תופעות לוואי. אתם יודעים שתופעת לוואי השכיחה ביותר, שפתחת השפעה, אין לך לא יכול לאכול. צריכים לאכול לפני הכדור ולהיזכר מתישהו, לפני שאתה מתעלף מרעב, לאכול משהו במשך היום. אבל אם תנסו פעם לאכול בלי תיאבון, שאגב, אם תרצו לעלות ל-3,700 מטר, אז אין תיאבון, צריכים לאכול בלי תיאבון. זה לא נעים. זה לא נעים. אנשים רגילים לאכול כשיש תיאבון. ילדים שלוקחים את הכדורים, הם צריכים לאכול גם בלי תיאבון. זה משהו שאם הוא לא בא לבית הזה, הוא ירגיש שזה קטנה. הדבר השני שלא נדיר, הוא שהילד מרגיש סתום. עכשיו, בשביל זה אתה לא יכול לשאול את המורה. זה לא כתוב בקונר, זה סובייקטיבי, אבל אם אתה שואל, רגע, איך אתה מרגיש עם עצמך? ותפוק. תפוק, אני איכשהו מרוכז, אבל זה לא אני, זה לא טבעי לי, אין לי כיף בזה, כן? אז זאת אומרת שזה משהו מלאכותי, זה תופעת לוואי לא רצויה. כששואלים את הילדים, האם יש לך ריכוז, אתה מומחה, אתה מקבל מה שאתה רוצה, מה אתה מקבל שאתה לא רוצה? אסור לרופא להתעלם מתופעות לוואי, זה לא קורה בשום מקום אחר, חוץ מריטלינים. בריטלינים שואלים את המורה אם הוא שקט, ולא שואלים אותו, הוא סובר. זה לא נותן לו להשתתף. יש ילדים שאתה אומר, ואתה בעל הבית פה, אם הרווחת פחות ממה שהפסדת, אתה תפסיק את הכדור. אף אחד לא לוקח כדור ומרגיש שהוא מפסיד יותר ממה שהוא לוקח, אסור שילד, יחליחו ילד לעשות כזה דבר. זה כתוב באמנה של זכויות הילד, שאנחנו חתומים עליו. זה פשוט עבירה חוקית. אי אפשר לכפות תרופה על ילד כשהוא לא משתתף בזה, ולא מרגיש שזה יותר טוב מאשר רע. זה עבירה חוקית. רק שלא מתעלמים מזה, אבל זה עבירה. עכשיו, הדבר השלישי הוא שלא מעט פעמים כשההשפעה של הכדור מתפוגג, יש מה שנקרא ריבאונד. פתאום יש תזזית, יש תחושה של חוסר שקט נוראית. זה לא שאוקיי, זה התפוגג, אין השפעה של הכדור, אז אתה חוזר להיות עצמך. זה לא עצמך, ואם זה נופל רע, אז הילד בדיוק חוזר הביתה ועושה טרור חצי שעה. וזה לא, והאימא אומרת, זה לא הוא, זה הוא בריבוע, מה זה הדבר הזה? והוא גם לא מרגיש שזה הוא. זה הביבן של הכדור, זה קורה לא מעט פעמים, זה קורה יותר עם ריטלין רגיל, ריטלין רגיל משפיע 4-6 שעות, תעשו חישוב מתי יהיה הריבן, וזאת הסיבה שיש מקום שהוא יכול לטפל בזה, למנוע את זה אם הוא ייקח עוד מנה חצי שעה לפני הביבן, ואז זה מתאזן. לא, ואחר כך הזנב הוא יותר, פחות תלול, ואז זה יורד, או שצריכים לעשות עוד פעם, חצי מזה, יותר מאוחר. זאת הסיבה, הריבאונד הזה, היא הסיבה שעברו לקונצרטה. קונצרטה, ויש שלושה כדורים שהם לא אקטיביים. קונצרטה, LA ו-SR. LA ו-SR הם מתאימים למיעוט של ילדים, וקונצרטה לאוכלוסייה קצת יותר רחבה. לא כולם מתאימים לכולם, אבל בכאלה הכדור הוא חכם, זאת אומרת הוא מתפרק לאט בתוך הבטן ונספג לאט, ואז הוא אין את הירידה התלולה בדרך כלל. אז זה היתרון של קונצרטה. החיסרון של קונצרטה הוא שאתה מאבד את הפיינטונינג. כי ילדים שדפעמים אומרים, רגע, אם אני אקח 3:30 בבוקר, וב-12 ורבע לאחת אני אקח עוד שניים, וב-3:30 עוד חצי, זה עושה לי מצוין. קונצרטה לא יכול לעשות פיינטונים מהסוג הזה, קונצרטה הוא כללי לכולם. לכן אני נוהג, אבל זה דעת יחיד, בדרך כלל אני דעת מיעוט, אבל פה אני דעת יחיד, שעדיף לילד ללמוד איך להתנהג עם ריטלין, קודם כל עם ריטלין רגיל, ואני אומר לו, עכשיו אנחנו, אתה מומחה, אתה תגיד לי, אנחנו נבנה את מינון הבוקר. קודם כל תתחיל עם מעט, וכל יום תוסיף עוד חצי כדור. אפילו ילד בכיתה ו', תתחיל עם 1-1.5, כל יום, הרי באותו יום מרגישים את זה, אז לא צריך להתרגל לזה, אז כל יום תוסיף עוד חצי כדור, עד שאתה אומר, אופ, זה עוזר לי. ואז תגיד לי, אם יש תופעות לוואי שלא שוות לקחת את זה, מה אתה מרוויח, מה אתה מפסיד, ואז תנסה עוד חצי כדור ותראה אם זה עוד יותר טוב או לא. כי הרבה פעמים המינון לא מדויק. פיינטונינג של המינון הוא לא בידי הרופא, הוא לא יכול לרחש הטווח של המהירות של האנזימים בכבד שמפרקים את זה יותר מהר, פחות מהר, זה טווח מאוד, זה טווח של פי 20. ולכן הילדים לא כולם אותו מינון.
אין קשר בין משקל וגובל לכדור?
בערך, אבל הזריזות של הכבד הוא עוד משתנה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של גובה. עכשיו, מה זאת אומרת גובה ומשקל? כשנותנים אנטיביוטיקה, אז עושים את זה לפי משקל ולפי משקל. למה? כי ממילא נותנים פי מיליון יותר ממה שצריך. אז זה בערך. ריטלין זה כדור שחייבים לדייק, כי זה תותח עם הרבה תופעות לוואי. אתה לא יכול להגיע לפי שניים המינון בלי לשגע את הילד. אז אתה צריך פיינטונינג שלא צריך ברוב התרופות. ולכן צריכים להתייחס אליו ככה. ואז הילד בונה את מינון הבוקר, ואז אני שואל אותו אם יש את הירידה הזאת, ואם הוא רוצה אותו ריכוז גם אחר הצהריים. ויש ילדים שיגידו, או זה יעזור לי בכדורגל, ויש ילדים שאומרים שדופק לי כדורגל. או זה דופק לי, יש ילדים שאומרים, ריטלין הכל בסדר, אין לי חוש הומור.
ילדים אומרים שהם
מחובים. מחובים, כן, מחובים. זאת אומרת, אין לי את זה. ולכן אני רוצה את זה רק בבית הספר ולא מעבר לזה. ויש ילדים שאומרים, יש לי את זה בחצי. זה מצוין בשבילי. ועכשיו הייתי, אני קשר, אני ככה, זה שחקן חכם. אני צריך לארגן את הפעולות. ועכשיו אני מרוכז, וואלה. ואז הוא ייקח את זה גם אחר הצהריים. ויש ילדים שצריכים לעזור להם ולהורים, להבין שאחר הצהריים אתה לא מקשיב להורים. בואו נחשוב רגע. זה טוב לך לא להקשיב להורים? אם היה לך תלכוש של הבוקר, והיית מקשיב גם להורים, והילד אומר, ננסה, שווה לנסות. לא צריך מעבר לזה. כל תרופה, התפקיד של הרופא זה לחשוב מה שווה לנסות. זה המדע, זה אמפירי, כן? שווה לנסות, אתה מנסה, מי יודע איך זה עובד, הילד. אתה בודק איך זה עובד, ואם זה טוב אז אתה ממשיך, ואם זה לא טוב אז אתה לא ממשיך. אבל שווה לנסות, אותו דבר עם הריטלין. במיוחד אנחנו בדרך לעולם העין, בעולם העין של ריטלין אתה אומר, הכדור הזה עוזר לילדים מסוימים, יכול להיות שאתה יכול להפוך את זה למשהו שנותן לך משהו שאתה רוצה, שווה לנסות, תנסה, אתה תדע תוך יום, תוך יומיים, לבנה, תוך שבוע. עכשיו, תחשבו רגע, זה פוגע למישהו לנסות ריטלין שבוע? לא. זה פוגע בילד להגיד לו, יש לו הפרעת ADD והוא צריך ריטלין על כל החיים שלו? כן, זה פוגע בילדים מסוימים. אבל בשביל מה צריך את זה? זאת אומרת, מספיק להגיד שזה עוזר לילדים אחרים, ובימינו, לימינו ומשמאלו ומאחוריו ומפניו, יש ילדים שלוקחים, הוא יודע, כן? וצריכים לדעת מה הוא יודע, ומה הם מספרים, ומה זה יהיה. אבל אם אתה אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה לבדוק אם זה יכול... מה?
אבל זה דורש כזאת זמינות גבוהה של הרופא,
זה מה?
זה דורש שהרופא יהיה ממש זמין כדי לבדוק את המינונים האלה.
אז אני מדבר רק מהצד של מה הילד צריך. זה שהרפואה לא מאורגנת ככה, זה כאב ראש שלכם. כי כל מה שנופל בין כל מה שנופל בין האצבעות של הרופאים, זה נופל על הראש של עובד סוציאלי, כן? או של ההורים, או לעזור להורים. למשל, הרופא אמר, אתה תיקח שלושה. יש רופאים שאומרים, אבל זה הזוי לגמרי, הם אומרים, טוב, המינות שלי תיקח שלושה, ואם צריך, חסכת יותר או קצת פחות. וזהו. ואז ההורה כבר בחוץ, עם כדור תותח, ואם קצת יותר או פחות. אז הרבה פעמים עובד סוציאלי צריך לעשות לו לחשוב. תעשה שלבים קצת... זאת אומרת, שווה לנסות קצת יותר, קצת פחות. את רוצה שנבקש רשות מההורה, נעשה קצת... עכשיו, היחס של הרופאים פה, הוא לא יחש שאני יכול, אני יודעת מיעוט פה, אבל הוא לא יחש שאני יכול לחשוב שהוא נכון לילד. כי ברגע שאתה אומר זה כדור, אז מי אחראי על הכדור? יחד עם הילד, ההורה. אתה צריך להיות הרופא, אתה צריך להיות זמין. והאמת שזה לוקח מעט מאוד זמן בהתחלה, לבדוק את הדברים, וזה חוסך הרבה זמן אחר כך. אבל בסוף ייפול עליכם שהאימא שואלת אתכם, המורה אומרת שהשלוש הזה הוא לא בדיוק, זה בדרך. מה את חושבת? אפשר לתת שלוש וחצי? קורה לך? זה קצת יותר, אולי אני אפחיד, בדרך כלל הם לא מבקשים רשות להפחיד את זה לשניים וחצי, אבל הם מרגישים, רגע, מה זה צריך להיות? ההורה מחליט על המינון של מוקסיפן? מי אומר להורה? תיתן קצת יותר, קצת פחות. ובאמת, במוקסיפן אפשר, אבל איזה הורה מקבל את זה? רק בריטלין. כי זה צריך פיינטיונינג ואין את השותף. עכשיו, בעיניי, אם אתם רוצים להתנהל במציאות, אז אל תיבהלו מזה. כל דבר אפשר לנסות ליום, בשלבים של חצי כדור למעלה או למטה, ואני לא חושב שאתם צריכים להפוך להיות רופאים, להגיד שאם את מרגישה מספיק בטוחה, כי את רואה את התוצאות, אז אפשר לנסות קצת למעלה, קצת למעלה, שלבים של חצי כדור, יום, יומיים, אבל חשוב לשמוע מה הילד אומר
על זה. אני יודעת שיש כתוב
גם במתחת ריטלין לתופעות של פסיכוזה.
מה עם העניין הזה?
אנחנו צריכים... נסיים. טוב, יש הרבה על ריטלין. האם ריטלין גורם פסיכוזה? לא.
אבל אני יודעת,
שניהם
פועלים על הרמת דופמין גבוהה, וזה יכול...
כן, אז אנחנו לא יודעים מה ריטלין עושה. כן, אם אתה לוקח את בראש ואתה תוכן את המוח שלו, אז אפשר לראות השפעה על דופמין. אין עדות שזה השפעה על הפרעות קשב וריכוז, ולא יודעים איפה במוח. פשוט לא יודעים. אז קצת יותר, ואנחנו מדברים על חצי כדור לנוע למעלה למטה, זה לא מסכן אף אחד בפסיכוזה, וגם לא יוצאים את זה תוך יום. או שהילד ירגיש שזה יותר טוב, אין התפתחות. ואין סיכון להתמכרות. זאת אומרת, ילדים שהולכים לטלין, הם בסוף לא הופכים להיות מכורים. עכשיו אנחנו באי שקט של כל הדברים שמוזנחים על ידי הרופאים, ונופלים על הראש של או אתם כהורים או אתם כמטפלים. אבל שתי שאלות, ואז אני רוצה לדבר קצת יותר על המשפחה. מה עשית?
שאלתי, אם אנחנו כולה, מה שאמרת על זה של להמשיך, כאילו לתת עוד מנה
לצהריים,
אם זה לא...
לא, לא, זה צריך להיות אצל הרופא. אני אסבר לכם איך אני עושה את זה, אבל להגיד למישהו שהרופא נתן לבוקר, שלקחת גם אחר הצהריים, זה צריך, עדיף שזה יהיה
ברור. רק השאלה היא ברור, אם הרופא הוא זה שרשם את זה, אם...
כן, שלבים של חצי כדור זה הדרך לעשות פיינטונינג. אין דרך אחרת, גם רופא, אם הוא חושב כמו איש מדע, אז הוא יודע לפי התוצאות, לא לפי הכוונות. אתה עוד שאלה, מה?
ילדים שאומרים שהם מחובים, זה לא מפריע להם
למידה. שהם מה?
שהם מחובים, שהם לא...
ילד שאומר שהם מחובה, אני מפסיק לו את הכדור. אני חושב שזה תופעת לוואי, מתעללת. זה לא נכון, כי זה לא בונה, נגיד ככה, את חושבת על עידונים? אף אחד לא בונה עידונים כשהוא מחובה. צריך כיף, צריך הנאה. עכשיו, כפי שאתם רואים, יש פה עניין מעניין עם המשפחה. כי אם אנחנו נחשוב על מה שנקרא רמת המובחנות של המשפחה, תראו את זה בשקפים בזנכם החופשי, אבל רמת המובחנות של המשפחה, בנויה משלושה מרכיבים. מרכיב אחד הוא שאדם, כל אדם במשפחה מדבר מתוך נקודת מוצא של האני שלו. הוא אומר את האמת שלו, ואחרים את האמת שלהם. יש שוני במשפחה, אנשים אומרים דברים שונים, בוודאי הורים וילדים אומרים דברים שונים. בן שלא יוצרים משולש, זאת אומרת שאמא, אני לא מדבר על אמא שחושב איך שישפיע על אבא, אני חושב עם אמא, היא תדבר עם אבא, אני אדבר עם אבא, כל צמד, זה הבית יוצא, זה המקום שמדברים מתוך נקודת מוצא של האני, וגימל, שבאמת יוצרים משהו בתוך הצמדים. זאת אומרת שאפשר להגיד משהו שלא אמרתי קודם, לשמוע משהו שלא אמרתי קודם, ואז הקשר בתוך הצמדים, קשר שהוא בונה את עצמו. לכן אני קורא לזה בית יוצר. ילדה, אמא, שתיהן גדלות, והקשר גדל כשמדברים את האמת, ולא חושבים על כל דבר אחר. כשיש הפרעת קשב, עכשיו, אולי כבר הבנתם שככל שיוצרים אינטרסובייקטיבי, עולם העין הוא מציין, הוא מגדיר מובחנות יותר גבוהה, והמובחנות הנמוכה יותר, אתם שומעים פה את הלא, כמעט זה לא מספיק גבוה, אז קוראים לזה נמוך, אבל מה הם עושים שם? הם לא עושים את אינטרסובייקטיבי, מה הם עושים? הם עושים ביסוד. אנשים עם מובחנות יותר נמוכה, הם עסוקים בביסוד בעולם האצבע, ופחות פנויים לעולם האינטרסובייקטיבי. אתם תפגשו הרבה משפחות עם עולם האצבע. זאת אומרת שכשהילד רוצה להגיד משהו, זה נכנס למשולש, או שהוא כופה את דעתו, או שאמא כופה את דעתו, מישהו מוחק את עצמו, אין שם מפגש בבית יוצר של שניים שיוצרים אחד את השני. וזה הכאב של משפחות עם מובחנות נמוכה. הם עסוקים בביסוד, בדרך כלל מתוך הרבה טרגדיות, כן? זאת אומרת, מה מוריד את המובחנות של המשפחה? הגירה לא מוצלחת, ושחול, ויתמות, ומחלות, וכל מיני דברים. הם מאמיסים על אנשים, ואז הם נכנסים לעולם של הישרדות. אתה לא, אין לך את הכיף לבנות את ההפתקה הזאת של מה העולם יכול להיות, מספיק שהוא קיים. המשפחה שוררת ושומרת על עצמה. וביסוד זה דרך לשמור על עצמה. מדבר עליכם? אתה מוסיף הפרעת קשב וריכוז, אתה דוחף את המובחנות למטה. אתה גורם למשפחה להיות עסוקה בלשרוד. מה יגיד הגננת היום, ומה היא תגיד מחר, וזאת של רווחה, ומה הם רוצים עם הרופא, זה מוריד יכולת לחשוב על יצירות. במקום זה, הפרעת קשב וריכוז הופך להיות מנגנון, וגם הטיפול בהפרעת קשב וריכוז עלול להיות מנגנון שמוריד את המובחנות של המשפחה, שעסוקים רק שיש שקט. זהו, קח את הכדור ושיש שקט. זה עולם שלא מאפשר למשפחה לגדול. אז לפעמים כשאנחנו מתחילים שם, אנחנו רוצים קצת שקט, אבל אנחנו רוצים שקט כדי ליצור משהו אחר. המשהו אחר, אם שמתם לב למה שדיברנו, שאנחנו מרחיבים את האני של הילד. שהוא יכול לדבר על מומחיות שלו, אנחנו נותנים לו בחזרה נקודת מוצא של האני. אנחנו יוצרים, כמו ויגוצקי, יחד איתו, מישהו שאומר, זה אני. איך אני מתמודד עם הפרעות קשב וריכוז, ואנחנו עוזרים למשפחה לדבר איתו. האמא תדבר איתו, האב ידבר איתו, הם ידברו אחד על השני. זה מתחיל בעולם של ויסות, הרבה פעמים, של איך אנחנו שודים ואיך לא... אבל אנחנו רוצים למשוך את זה לכיוון של מה יש לך לומר שלא אמרת עד עכשיו? מה יש לך לומר? אבל למי? לבן, לאבא, כן? זאת אומרת, אנחנו רוצים לאפשר שבתוך ההתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז נוצר עולם אינטרסובייקטיבי, שאנחנו עוסקים באיך זה להיות אנחנו ואיך זה להיות אנשים שעוסקים עם הפרעות קשב וריכוז. הייתה שאלה שלך קודם, איך המשפחה עם ילד שמתארגן בצורה אחרת? אז אם הוא היה עם גבס, כי הוא שבר רגל, אז אף אחד היה מצפה ממנו לעמוד בזמנים של כל המשפחה. אם יש לו הפרעת קשב וריכוז, אז יש פה משימה של המשפחה לחשוב איך אנשים שונים ואיך אנחנו, המשפחה, יוצרת משהו שמתאים לכולנו, שהוא מתאים לכולנו להיות משפחה עם ADD, האחים עסוקים עם זה שיש ילד שמתארגן אחרת, שיש תשומת לב אחרת. אפשר לדבר על זה, אפשר לגדל את זה. אז הרבה פעמים אנחנו מתחילים בעולם של איך המשפחה מספיק בטוחה, אבל אחר כך שיש מספיק ביטחון, אז אנחנו רוצים לדעת לאן זה הולך, ולאן זה הולך זה לכיוון של לחפש צרות, לחפש לגדל וליצור את עולם העין. אז אני אשאיר אתכם עם משהו שמסכם את זה, והוא כמובן אותו... גר מפורסם שהלך להילל, אחרי שהוא ברח משם, הוא הלך להילל ושאל, תורה על רגל אחת בבקשה. לא ברור רגל של מי, אם הילל אמר על רגל אחת או הוא אמר על רגל אחת, נגיד שהוא אמר על רגל אחת, והוא רצה לשמוע את כל התורה. אז מה הילל אמר לו? דבר שנותן לו ביטחון לרגל אחת, שזה ואהבת לך כמוך, כלומר, אני לא שונה ממך. יש לך עם מי לדבר, ואף לך כמוך זה באותו מישור. ואז מה הוא אמר לו? אידך. מה זה אידך? הרגל השנייה. מה לעשות עם הרגל השנייה? ללכת. ואז אתה תגמור, אז אתה תלמד. אז במידה מסוימת, זה מה שאני רוצה להשאיר אתכם. שהרבה פעמים התורה על רגל אחת זה עולם האצבע. אתה עומד על אצבע אחת, אתה צריך ביטחון מספיק כדי לאפשר לרגל השנייה ללכת קדימה. והרגל השנייה לא עומדת באותו מקום. הרגל השנייה אמורה ללכת קצת קדימה, וזה יהיה למשוך להזדמנויות של הבנה ועולם העיר. זה מה שהספקנו. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך את...